כן.
רגע, אני מוזגת לי מים, יש לי חיתול, ריינז, אני הייתה את הקבוע שהוא פשוט ישן עליי בזמן שאנחנו...
מה את מצפה שהוא יעשה?
מקליטות. אני אלך לישון על הספה,
לא, על הספה יש הארנב.
קודם כל נכון. דבר שני, אני כולי שמנמנה ורכה. רכה יותר מהספה.
על הספה יש את הארנב, ועדיף שהוא לא ישן על הספה, כי שם יש את הארנב.
לא, אני הרבתי אותו. אני שמתי עליו קרית במיוחד, שאף אחד לא הגיע לנסות לשחוט אותו.
כמו שצריך.
עדיין להצליח. קיצור, שלום לך.
היי.
היי.
קרלי.
יופי.
כן.
יופי. מה אנחנו, פולי? מי אנחנו?
אנחנו מתעסקות בעיקר. אני פולי ואתה בבי.
זה נכון.
כן. אנחנו פודקאסט היסטורי.
נכון.
בשילוב של פאן פאקטס. נכון. כל פעם אנחנו מגדירות את עצמנו מחדש, וזה יפה, ואתם לא תגידו לי.
את אימא שאת רוצה להיות בעולם הזה. Be the change you want to see in the world.
כן. היום אני מתעסקת בעיקר, מחר אני מסוק תקיפה, כל מה שתגידו אני אהיה.
כן. אז אנחנו פודקאסט היסטוריה, אנחנו מדברות על כל מיני נושאים שמעניינים אותנו בהיסטוריה, ואיך הם הגיעו לעולם, וכל מיני נושאים חברתיים ותרבותיים שקיימים היום. ובואי כזה נקפוץ לישר ולעניין כזה, אלא אם כן יש לך משהו מעניין לספר לי היום.
לא, אני יפה.
אז תתעוררי, גברת.
אם תספרי לי משהו מעניין, אז אולי אני אתעורר.
את רוצה לבוא ולהתקרבה לי על הרגליים גם, כמו שריין עושה?
לא.
לא.
קר לי.
טוב. בקיצור.
דברי אליי.
אז פרק שעבר... את עשית לנו פרק על מוות בוויקטוריה.
בוויקטוריה. מוות בוויקטוריה.
מוות בוויקטוריה. מוות בתקופה הוויקטוריאנית.
אכן.
וגילנו הרבה סיפורים מאוד מעניינים על מוות. ואני לא סיפרתי לך מה אני עושה את הפרק שלי היום.
לא.
כי קודם כל היה לי נושא אחד, אבל התעצלתי לחקור אותו.
יופי, גאון.
אז לקחתי פרק אחר. לקחתי רעיון אחר. אני חושבת ש... אני לא בטוחה, אבל אני חושבת שאינרה הציעה לנו את הפרק הזה. אז אם כן, אינרה תעשי לנו שאוט-אוט.
אוקיי.
אם זה פרק שלך, או שזה סתם משהו שאני המצאתי לבד. אני לא יודעת, יכול להיות.
אוקיי.
בכל מקרה, הסיפור הוא כזה. אני רוצה לקחת את מה שדיברת עליו.
אוקיי.
וקצת להיכנס גם לאיזה פן יותר היסטורי. ואני אדבר תחל טקסי קבורה.
טם טם טם.
אז בגדול, טקס קבורה, טקס לוויה, טקס שמתקשר בגדול עם... באנגלית הזה אומרים את זה הרבה יותר יפה, אבל בעברית זה כזה היפטרות סופית מהגופה.
אוי ואבוי. רגע.
לבריאות. 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 לבריאות.
כיף אלרגיה.
כן. אלרגית אליי.
זה לא קורונה, למקרה ומישהו טער. זה מצחיק שכאילו עכשיו יש לנו כזה עלייה במתים בקורונה, ואנחנו כזה, בואו נעשה פרק על מוות.
כן. סתם, שתהיו מוכנים, שתדעו מה מצפה לכם.
כן.
זה נורא. אל תמותו, אנחנו אומרות את זה בסוף כל פרק.
זה כזה... באחד הספרים שאני כותבת, אז אני מתחילה כאילו את הספר כזה ב... Everyone and everything will die.
זה נכון.
כן.
כן. בכל מקרה. אז בעברית זה כזה היפטרות סופית מהגופה, כשבאנגלית זה כזה final disposal of the body. באנגלית זה נשמע קצת יותר טוב.
זה נשמע קצת יותר טוב, זה לא נשמע עדיין טוב.
לא.
לא.
בגדול, הטקס לוויה, זה כאילו הדרך שעושים את ההיפטרות הזאת, אני מצטערת מראש על המילה, אבל זאת המילה, זה או קבורה או שריפה. בדרך כלל זה מתבצע עם איזשהו קהל שנוכח וצופה בטקס. הטקסים, הפעולות והתפילות משתנות כמובן מתרבות לתרבות, מדת לדת. בדתות ואמונות מסוימות עושים בעצם טקסים שמטרתם לעזור לנשמת המת לחצות לעולם הבא. אז בעצם יש טקסים שהמטרה שלהם זה באמת לעזור לנשמת המת לחצות לעולם הבא, או איזושהי התחדשות, כגון נגיד תחיית המתים או גלגול נשמות. מה שמשותף לרוב הדתות והתרבויות הוא באמת העניין של האבל על המת.
כן.
כמו נגיד לחגוג את חייו ולתמוך בקרובים האבלים. מה שאנחנו מכירים, נגיד, ביהדות מהשבעה, למשל.
כמו שלמדנו בתקופה הוויקטוריאנית, שהיה להם שנתיים כאלה, כיפיות.
תלוי בקרבה שלך למת.
כן.
אז בשלב האחרון באמת של טקס הלוויה, פועלים על מנת להיפטר באופן סופי מהגופה. בין אם זה שריפה או כפורה, כמו שאמרתי, או נגיד חניתה במקומות מסוימים. לאחר מכן עושים טקס זיכרון או אזכרה, שנעשה כבר ללא נוכחות גופת המת, והרבה פעמים אזכרות נעשו גם פעם בשנה, בהתאם לזה. המילה באנגלית ללוויה, funeral, מגיעה מהמילה הלטינית funus.
funus?
כן.
אוקיי.
שזה משחק, יש בזה את המילה fun, כי זה F-U-N.
death, it's a party.
כזה. שהיא בעלת מספר משמעויות, כאילו המשמעויות העיקריות שלהן אבל, או באמת המשמעות לגופה, או ריטואלים שקשורים בקבורה.
הגיוני.
כן. ישנו סוג אומנות שלם, שהוא אומנות קבורה, והוא כאילו מתייחס נגיד ליצירת קברים, או tombs, חפצים מיוחדים שמטרתם להיקבר עם המת, כמו נגיד פרחים, סיתור פרחים מיוחד ללוויות ודברים כאלה. עכשיו, טקסי קבורה הם בין הדברים העתיקים ביותר שאנחנו בעצם נתקלות בהן כאן בפודקאסט, אם מסתכלים היסטורית.
אחורה, כאילו.
כן. יש מקורות...
מה היה הכי עתיק שלנו? 7,000 לפנהס? זה היה... בפרק של היין היה לנו 7,000
לפנהס.
7,000 לפנהס,
כן. מערת יין. מערת יין, כן. כאילו, יש שיגידו שטקסי לוויה בעצם קיימים עוד מלפני תקופת ההומו ספיאנס. שתביני כמה רחוק, כאילו זה לפני בערך 300,000 לפנהס.
כן. זה הגיוני אבל, כי היית צריכה לעשות משהו עם המת.
כאילו כן ולא, הייתי אומרת, כי ריין, מה אתה עושה חיים של אמא? לך מפה.
לאנשים גם היה תמיד יחס אחר למוות, כאילו יחס מיוחד, נגיד את זה ככה.
כן, אבל כן ולא, כי את מבינה, נגיד, אם אני מדברת איתך עכשיו על תקופה של באמת ניאנדרטלים והומו ספיאנס, שזו תקופה של כאילו... ציידים לקטים. אין לך מה לעשות חוץ מלצוד את האוכל שלך, כן. כאילו,
ולשאיר את הגופה איפה שאת נמצאת.
ולחיות, כן. אז את לא יכולה, אולי את אונדרן, אולי את כל הזמן נודדת, כי בהתאם לאקלים שלך פה כבר את לא תמצאי יבול. אז כאילו, עד כמה זה באמת היה קריטי, אבל את רואה שבסופו של דבר אנשים זה אנשים, אכפת לך ממי שאת איתה, מההורים שלך, מדברים כאלה. אז בואו נראה, למשל במערת שנדיאר, שנמצאת בעיראק,
אוקיי.
מערת פונט וייד, משהו כזה, שנמצאת בווילס, ומערות ארכיאולוגיות אחרות ברחבי אירופה והמזרח הקרוב, נמצאו גולגלות של ניאנדרטלים, עם מאפיינים שיש עליהם סוג של אבקת פרחים, כאילו פרחים שהתמוססו עם השנים.
אוקיי.
הצורה בה הגולגלות היו קבורות יחד עם כאילו האבקת פרחים הזאת, הביאה חוקרים להניח שלניאנדרטלים היו אמונות דתיות כלשהן, למרות שזה לא כאילו חד משמעי, כי המתים נקברו בצורה מאוד ספציפית, אבל יש הטוענים שהפקת הפרחים הזאת יכולה גם להגיע עם השנים, נגיד באמצעות מחסמים
שעברו
באזור והביאו איתם פרחים למערה. אז אנחנו לעולם לא נדע. עם זאת, מחקר רב תרבותי היסטורי שנעשה, בעצם תיעד את המנהגים הלווייתיים האלה, מנהגי הלוויות האלה, ככאלו שצפויים להימצא ברוב הקהילות, ומתאפיינים בדרך כלל בחמש עוגנים. שזה סמלים משמעותיים שמשתמשים בהם בטקס, קהילה מגובשת שבה נערך הטקס, ועל פיה בעצם הדברים קורים. פעולות פולחניות על פי האמונה המקובלת באותה קהילה. מורשת תרבותית לפי המקובל בקהילה, ובעצם העברה של הגופה. מערה עתיקה נוספת, שבה נמצא תיעוד לקבורה עתיקה. את יכולה לנחש איפה היא נמצא?
מערה עתיקה נוספת.
איפה מצאו עוד תיעוד כזה?
לא יודעת, פה בארץ.
אוקיי, יפה. איפה בארץ? בואי, תני לי גיאוגרפית, תנסי.
I have no freaking idea.
אוף.
בטח בנגב איפשהו.
האמת שלא.
לא?
פה בארץ, מערת קדומים.
אוקיי.
אוקיי.
לא שמעתי על זה.
או מערת הקפיצה. או מערת קפזה, כמו שהיא נקראת לפעמים במחקר. זה בעצם מערה שנמצאת למרגלות הר הקפיצה, שנמצא מדרום לנצרת.
הר הקפיצה.
כן, סיפרתי לך על זה.
שאנשים מתאבדים משם.
לא, הר הקפיצה, האמת שרצינו לנסוע לנצרת קצת לפני השנה החדשה, אז אני קראתי עליו קצת. זה בעצם באמונה הנוצרית, סיפרתי לך את זה, זה הר שכשישו היה בנצרת, הוא עצבן כזה כמה חבר'ה, ואז הם התחילו לרדוף אחריו.
ואז הוא התאבד משם.
ואז הוא הגיע להר הקפיצה, קפץ משם, והוא כאילו באורך פלא שרד וחי.
כמובן.
הוא פשוט קפץ משם כדי לברוח מההמון הזוהם.
ברור, שהוא שרד וחי. אז כן. זה בדיוק מה שהוא עשה.
אז כן, אבל ככה, בגלל זה זה נקרא הר הקפיצה, והוא נמצא מדרום לנצרת. מה עושה שם הטרוריסט הקטן?
כלום, אוכל את זה, תדיק, הכל בסדר.
אוקיי, הכל טוב. אז במערה הזאת עשו חפירות בשנות ה-30 ושנות ה-60-70 של המאה שעברה, חפירות ארכיאולוגיות, ומצאו שם פריטים רבים שמשויכים בעצם לתרבות המוסטרית, שזה בעצם, כן, זו תרבות פרה-היסטורית של ציידים לקטים, שמתוארכת לבין 250 אלף ל-40 אלף לפנאס.
טם טם טם.
כן, זו תרבות שהייתה קיימת פה באזור מסופוטמיה, ובמערה הזאת מצאו בעצם 13 שלדים שלמים.
וואו, כל הכבוד להם, תשמרו יפה.
כן, שש מהם של מבוגרים והשאר ילדים, חמישה מהשלדים נקברו בצורה שהיא מאוד מסודרת בקרקע של המערה, ושניים נקברו עם קרניים של איילים.
אוקיי.
כן, לא ברור הסיפור. השרידים מתוארכים לבערך שנת 85 אלף עד 100 אלף לפנאס. על העצמות האלה מצאו בעצם שרידים של אוכרה, נראה לי שמבטאים את זה. זה סוג של צבע שהוא צבע בין צהוב לחום שנוצר מסלע.
אוקיי.
ובעצם בגלל שמצאו את זה על העצמות, אז רואים בזה איזשהו סימול של פולחן קבורה דתי, טקסי כלשהו, שיש באיזושהי משמעות.
זה הגיוני.
האמת שכשקראתי את זה וחשבתי כאילו על השניים שהם נקברו עם איילים, הדבר הראשון שחשבתי עליו, שנראה לי הגיוני, שכמובן אי אפשר לדעת, אבל כאילו אולי הם היו המנהיגים של השבט באיזשהו מקום, ובגלל זה קברו אותם סוג של כתר, יכול להיות?
יכול להיות, יש הרבה כאילו כל מיני תיאוריות שלפעמים רואים מישהו שנקבר כאילו יחסית משהו שהוא מיוחד או איזשהו עושר, וישר כאילו ההנחה היא שאולי זה היה איזה מנהיג פוליטי או מנהיג דתי.
כן. למה הוא כאלה. שונה מהשאר.
כן. יש לך גם את הזוג הזה שמצאו, נראה לי בסיביר, מצאו זוג, שנראה כמו כאילו זוג ילדים שנקבר, עם מלא תכשיטים ומלא אושר ובגדים כאילו מפוארים וזה, ועד עכשיו יש מלא תיאוריות וכאילו זה די תעלומה, כי כאילו א' כל זה ילדים מאוד צעירים. וזה שהם נקברו ילדים עם אושר, מה היה התפקיד שלהם כן. בקהילה? נגיד את זה ככה, כי כאילו למה לקבור ילדים עם כל כך הרבה עושר? אז או שהם היו אחים, או שהם התחתנו ואז מתו מהר מאוד אחרי החתונה, או שהם היו ילדים של המנהיגים.
או שזה היה איזושהי
מנחה. או דברים כאלה. או שזה, גם אמרו שיכול להיות שזה גם היה human sacrifice, כאילו קורבן אדם. עד עכשיו יש מלא תיאוריות ולא יכולים להגיד בוודאות. אני אומרת אנשלטה.
התשובה היא תמיד אנשלטה.
נכון.
עכשיו. בואי ניכנס איתך קצת לטקסי קבורה שונים ברחבי העולם. אנשי ארץ שומר, שהייתה בעצם באזור הדרומי של מסופוטמיה, בעיקר כאילו אזור דרום עיראק המודרנית, וגם אנשי בבל העתיקה בבלוניה, האמינו שהנשמות של המתים הלכו לעולם התחתון, שנמצא בעצם מתחת לפני כדור הארץ.
הגיוני.
כן. על כן, את המתים הם היו קוברים באדמה, כדי להקל עליהם בדרכם לבית הבא. הם היו נקברים קרוב למקום מגוריהם, כדי שהשערים שלהם בעצם,
שלא ילכו לאיבוד.
הקרובים שלהם, כן, יוכלו להביא להם מנחות, כמו אוכל ושתייה, למקום קבורתם. המנהג הזה היה מקובל מתוך מחשבה שהמנחה תשמח את האלים, ותעניק למתים בעצם חיים טובים יותר באפטר לייף. כאילו, אני מביא לך אוכל פה, אז אתה תחיה טוב שם.
כן. אנחנו רואים את זה בהמון תרבויות.
כן.
באמת.
כן.
גם בסין יש לך את ה... שמביאים מנחות לאבות הקדמונים, כדי שלא יהיו רוחות רעבות.
אז זהו, יש לי סיפור שאני אשמור לסוף, הוא לא כתוב אצלי בתחקיר, אבל נשמור אותו לסוף, סיפור בעצם על מה אני חוויתי בקוריאה. מאוד מגניב מהבחינה הזאת. עכשיו, לעתים קרובות היו קוברים אותם גם עם חפצים שיכולים לשמש אותם בעולם הבא.
כמו פרונים וכאלה, כן.
בדיוק במצרים העתיקה, השתמשו באותה שיטה, עם שינויים מאוד קלים. בגלל שמצרים הייתה מאוד חמה ויבשה, היו נוהגים לחנות את המתים, כדי למנוע בעצם איזשהו ריקבון קיצוני שיכול למשוך מחלות.
כן.
משהו שנגיד, לא חשבו, את זוכרת את הפאניקה של הערפדים?
כן, לא חשבו על זה.
לא חשבו על זה. שם זה היה כזה שחפת, בואו נוציא אותה מהקבר.
ונוחל.
פה זה כזה, כן, ונוחל. פה זה כזה... הם יכולים להירקב, אנחנו לא רוצים מחלות, בוא נחנות אותם שלא יהיה לנו פה צרות. וכמובן שהיה את העניין של הפירמידות, ששימש מקום קבורה לפרונים. אבל הקבורה בפירמידות הייתה רק לאצולה, מן הסתם.
מן הסתם, כאילו, כן. למי יש כסף.
כן, לא לפשוט העם כמונו. והאמת שרק לתקופה יחסית קצרה בהיסטוריה המצרית. זה לא משהו שקרה הרבה מאוד שנים. רוב האנשים היו נקברים בצד המערבי של הנילוס, היו עורכים טקסים מאוד גדולים של לוויה. בהם האבלים היו מתלבשים כמו דמויות אלוהיות.
יופי.
כן, שקשורות למוות. כמו נגיד האלה אייסיס, לא כמו אייסיס של דאש.
כן.
אלא מצרי.
Not to be mistaken with.
כזה. אז כמו, היא אחת האלות המאוד משמעותיות במיתולוגיה המצרית, ואנשים היו מתלבשים כמוה בלוויות. מסתבר.
בקיצור, היה להם תחרות קוספלי כשמישהו מת.
קצת, קצת. כן.
פורים, ייי.
ביוון, האמינו שהנפש עוזבת את הגוף, כמו סוג של משב של רוח או נשימה. נכון, דיברנו על זה בפרק אמונות פלות, שכאילו את מפעקת או מתעטשת,
כן, מפחדים
שהנפש יוצאת, על אותו קונספט. ולכן היה קריטי להעביר את הגוף לעולם התחתון כמה שיותר מהר, כדי שהנשמה תגיע לשם בפיתחון ולא תלך לאיבוד בדרך.
כן, הם גם היו שמים להם...
חכי, חכי.
אבל אני יודעת, אני יודעת את התשובה.
תצבי יפה ואז.
לא רוצה, קר לי בכפות ידיים.
אוקיי. את הגופה היו מושכים בשמן, עוטפים בתחריכים, ואז מניחים בעצם מטבע מתחת ללשון של המת, כדי שהוא יוכל לתת אותו לקאורון, שזה בעצם היה האדם שהיה משיט את הסירה על הנהל,
על הנהר.
נהר של הסטיקס.
סטיקס.
סטיקס.
כן.
שהוא בעצם הגבול בין העולם שלנו לעולם התחתון. רואים את זה בהרבה סיפורי מיתולוגיה, את הבחור הזה קאורון בנהר. בעולם שלנו, הגוף בעצם יונח לשם התאבלות על ידי חברים ומשפחה, כחלק מטקס שנקרא פרוטסיס, משהו כזה. יום או יומיים אחרי המוות, לפני עלות השחר, נעשה בעצם מסע הלוויה, שנקרא הקפורה, נושא את הגופה בעצם לקפורה או שריפה, וכדי לשחרר אותה לאלים שבאולימפוס,
כן.
את הגופה עצמה. אתרי הקבורה סומנו על ידי קברים שהם היו בעצם סוג של עמודים שמכונים סטלות או פסלים שצבו עליהם בצבעים בהירים. היוונים האמינו בעל מוות ושימשו, בעצם היה שימוש של הזיכרון על מנת להנציח את האלמותיות הזו.
הגיוני.
כן, ולכן הרבה מעבודות האמנות ביוון שימשו בעצם לשמירת הזיכרון של המת ונוצרו בדמותו. המשפחות היו מתאבלות, אבל לא בצורה שהיא מוקצנת מדי. והיו משאירים מנחות גם באתר קבורה. הרומאים המשיכו את הטקסים של היוונים, אבל הלוויות שלהם היו יותר מלאות ביותר טקסים ויותר פלאש.
כן, אושר.
ואושר וכזה.
בתקופה הוויקטוריאנית, גם משהו שכחתי להגיד, אז גם הלוויות שלהם, מי שיכל להרשות לעצמו, הם מאוד פלאשי, כן? בוא נתהלך ונסתכל על המת בבגדים היפים שלו, אז זה התחיל שם.
חגיגה אחרונה כזה. כן. סעודה אחרונה. הניידות החברתית בעצם של החיים ברומא אפשרו לאנשים רבים, גם אם אתה היית נגיד עבד לשעבר, להתעשר. ובעצם הם מאוד חגגו את השפע והחופש באמנות שלהם, כאילו באמנות הלוויה המפוארת, ועשו מצעדים כאילו מטורפים ומאוד צפופים
של לוויות. שתדעו שהייתי עשיר גם לפני זה וגם עכשיו.
כן.
אני שוכף פה מת, אבל הייתי עשיר.
לגמרי, זה כזה. תראה את כל הכסף שאני יכול לבזבז על הלוויה שלי.
כן, כזה.
כזה. התרבות הקלטית הקדומה.
קלטית.
קלטית, סליחה. שהתקיימו, כאב לה. שהתקיימה בבריטניה, בצרפת ואפילו באזורים מגרמניה. הייתה מכונה גם תרבות אורנפילד, אוקיי? מכיוון שהייתה ידועה בכך ששרפו את המתים שלה, ואז קברו אותם בקדים, שכאילו ארנס, אז אורנפילד.
הגיוני.
עם התקדמות תקופת הברונזה והברזל, התפתחה בעצם תרבות הלשטט, שזו תרבות פרה-היסטורית ששלטה במרכז אירופה במאות ה-8-6 לפנהס, וגם תרבות נוספת שנקראת לטנה, שהייתה על אותו עקרון באותה תקופה. שניהם בעצם מראים את השורשים של שיטת הקבורה הקלטית, קלטית.
קלטית.
קלטית. גם הלשטט וגם הלטנה שחו בעצם ביוון וקברו את המתים שלהם בחפצים אישיים, חלקם בעלי ערך רב.
נהדר.
שהוזגו באמצעות סחר.
יופי.
כן. בעצם התרבות הזאת הניחה את המתים שלהם בעגלות עם חפצי ערך ארציים ואפילו עם אוכל, ואז ערכה סעודה גדולה לכבוד המת.
הגיוני.
כן. היו מציבים מקום למנוח, שהיו, ואז היו כאילו שרים שירים, שרים שירים לזכרו. לעתים קרובות הגופה הייתה נשרפת לאחר המשתה, והשרידים היו ממוקמים, בקדים ונקברים.
הרבה יותר חכם לשרוף, באמת.
כן.
זה לא תופס מקום.
לא.
וזהו.
וגם אם אתה רוצה לקבור, אז כאילו אתה לא צריך הרבה שטח לקבור.
כן.
זה הרבה יותר, הרבה יותר אפקטיבי העניין הזה. לאחר מכן, חברים ובני משפחה היום מציינים את, מציינים את המתים על ידי הצבת אבן באתר, כאילו שתדעי להפריד
כן.
בין אחד לשני. במהלך השנים התחילו גם לסמן את המיקום עם גלעדים או תל אבנים כלשהי, כאילו פה, כי אבן יכולה להתגלגל, אז בואו נשים משהו
כן,
קצת יותר.
כן, שיעמיד.
כן. רוב השיטות האלה נמשכו בתרבות הקלטית גם דרך הכיבוש הרומאי, אם כי בסופו של דבר רק הלוחמים נקברו בעגלות, ואז הם כבר התחילו שיטות קצת אחרות. בהינדואיזם, כן, הלוויה קורית מהר ככל הניתן, עד השקיעה או עד הזריחה של אותו יום, כמה שיותר קרוב. אין יותר מדי משמעות לגופה, כי היא בעצם נתפסת יותר ככלי עבור הנשמה.
כן, כלי קיבול, וכאילו, גלגול נשמות וכזה.
כן, בדיוק. בריטואלים המוקדמים יותר, היורש של המת היה עוזר לכהן להכין את הגופה לשריפה. זה כלל בעצם משיכה בשמנים, כתורת, איזושהי, להביא איזה מים מנהר הגנגס, שהוא כאילו
כן, נהר הקדוש.
כן, ולזמר מנטרות על הגוף. הגופה בעצם רחצו אותה, עטפו אותה בבד, והוצגו לה גם מנחות שצריך לשרוף. בתקופות מסוימות בהיסטוריה ההינדית, כללו המנחות שהיו, שהיו צריכים לשרוף, כללו גם את הנשים והמשרתים של הגבר, שנפטר. אני תכף אכנס לזה.
נראה לי כתבנו על זה איזושהי עבודה במזרח האסיה.
כן, כן, חכה.
בדרגיל הודו.
אכנס לזה,
זה נעשה נראה לי לכולם פוסט טראומה.
כן, כן. אני הייתי חייבת לציין את העניין הזה, שנייה. גופות בעצם נשרפו על מדורה באתר קדוש, אידיאלית על גדת הגנגס,
כן.
עם כל מה שהם צריכים כדי לפגוש את האלים. האפר נאסף, הושלח לגנגס ביום השלישי לאחר שריפת הגופות, והמשפחה הייתה נכנסת לתקופת אבל של כ-12 יום, שבמהלכה הם גם נחשבו ללא תאורים, כי תאור זה חשוב. לאחר התקופה היו מקיימים סעודה להנצחת המת, דרכים אחרות פחות שכיחות שההינדואיזם, שההינדים היו משתמשים בהם, כדי להיפטר מהמתים, כללו גם השארת הגופה במבנה באוויר בטוח על גבעה, שמכונה סוג של מגדל שקט.
אוקיי, כן, הוא מת, ברור ששקט שם.
כן, ואז פשוט היו משאירים את הגופה ככה באוויר בטוח לאחל על ידי טורפי נבלות.
גול נפש.
כן, עכשיו, בואי נדבר רגע על מה שלמדנו אנחנו בשנה א' במבואות הודו.
ייי.
כן, שאת זה דווקא לא ראיתי הרבה בתחקיר שלי, אז פה אנחנו כזה משתמשות בכל מה שלמדנו בתואר שלנו. כן, אוקיי. בואי נדבר רגע על סאטי, אוקיי? סאטי זה משהו שאני לא יכולה לשכוח, שלמדנו את זה באמת מבואות הודו שנה א', וזה בעצם, כשגבר היה מת,
כן.
לעתים קרובות בהינדואיזם, אשתו הייתה צריכה לעלות בחיים, בחיים, למוקד של שריפת הגופה של פעלה, ולהישרף יחד איתו.
כן?
כן.
זה כי מחשפה?
לא.
כן, ואת לא תגידי לה.
מחשפות זה נשרפו למוקד בתקופות אחרות, הפעם זה לא כי הייתה מחשפה, הפעם זה נטו דת.
אין פה משהו. ולא שרפו אותה עם מחשפה כי דת.
כן, אבל פה זה כבר עניין אחר, זה לא כי כשפים, זה כי בעלך מת, וכאילו מה תעשי עם עצמך עכשיו? מבינה?
נכון, אין לך משמעות יותר.
בדיוק. עכשיו, המנהג הזה מגיע בעצם, הוא נקרא סאטי בגלל האלה סאטי, שקפצה למדורת הפולחן שערך אביה לאלים, והוא בעצם עשה את הפולחן הזה לכל האלים מלבד האל שיבה, שהוא היה בעלה של סאטי. והיא עשתה את זה מתוך כבוד של לשמור על, על בעלה, קפצה למדורה, כאילו.
כן, שזה... רק הם שכחו שהיא אלה ולא יקרה לה כלום.
תראי. זוטות. קטנות.
אוקיי.
Okay. עכשיו, בתיאוריה, הביצוע של הסאטי הוא בעצם התנדבותי. אוקיי? האלמנה לא חייבת לעשות את זה. היא יכולה לשלם תשלום סמלי לברעמין, שהוא בעצם הכהן.
כן.
ולא
להתאבד. ואז היא לא חייבת להיות חלק מהקט מתאבדים.
כן, קט מתאבדים. אבל בהרבה מהמקרים, האלמנות בחרו להישרף בגלל לחץ חברתי מצד חברים ומשפחה. ולפעמים אפילו מנעו מהן להתחרט, ופשוט היו שורפים אותן נגד רצונן.
יופי.
כן. הרבה פעמים זה היה גם בא ממקום של, אני זוכרת שכאילו באמת המרצה שלנו גם דיבר על זה של, כאילו מה תעשי? את אישה, קודם כל. אין לך גבר.
ועוד בהודו.
בהודו. אין לך גבר. את לא יכולה לקלקל את עצמך. את לא יכולה לדאוג לעצמך. אין מי שישמור עלייך.
כאילו מלא את השירה ומהאליטה. אבל אפילו אז.
אבל אפילו אז. כאילו את לא יכולה להתחתן עוד פעם. כי כבר היית נשואה.
כן.
את לא תמיד בהכרח צעירה. לפעמים כן. לפעמים זה גם ילדות. כן? אבל...
כן.
כאילו את לא תאורה. את אלמנה. מי ייקח אותך לאישה עוד פעם? ואין לך, אין מי שידאג לך, אז כאילו עדיף שתמותי איתו. זה כאילו מזעזע, אבל זה זה. הרבה פעמים גם קראתי שהם, הרבה פעמים סוג של, היו באמת גורמים להם להישרף נגד רצונן, כי היורשים, סלש המשפחה של הבעל, רצו את הכסף.
כן.
כן. אז כן, זה, זה כאילו סופר ריטואל, סופר מזעזע, אבל הוא קיים בהודו.
היה בימינו, קיים.
אז זהו, בימינו יש עדיין מקרים בודדים של סאטי, המקרה האחרון שדווח היה בשנת 2008, אם אני לא טועה, על ידי אישה בת 71, שקפצה לה, כאילו, מה זה קפצה? הלכה במשרפה עם גופת בעלה, כן.
הבריטים הפסיקו את זה. כאילו, לבריטים זה היה נראה סופר ברברי.
כן, זה סופר ברברי.
זה היה נראה להם סופר ברברי, והם כאילו, כשהם שלטו בהודו, אז הם...
חבר'ה, די.
הפסיקו את היום ספורט הזה.
כן, די עם המדורות.
כן, די.
לא, לא כל יום לגבו אומר, בואו...
כאילו, הייתה לנו שריפה, דברים נשרפים אצלנו, אנחנו רואים מה קורה, עם כל הדינמיט והשמלות שעולות באש.
בואו לא נשרוף נשים.
די.
הם בעצם היו פמיניסטים של פעם, בואו לא נשרוף,
בוא לא נשרוף נשים.
עשינו את זה מספיק בהיסטוריה שלנו.
כן.
די.
התבגרנו, כן. קצת, מאז.
זה איבד את הקסם שלו. איבד את הקסם. אז בואי נדבר קצת על סין אחרי שדיברנו על הודו. בסין, לא משנה באיזה עידן או באיזה שושלת, נערכו טקסים פולחניים, והיו בעצם קוברים את הנפטר עם הרכוש האישי שלו. הפריטים המיוחדים של המתים בעצם השתנו עם השושלות ובחלוף הזמן, אבל האמונה הייתה שלאחר המוות דומה מאוד, בעצם, החיים שלאחר המוות זה מאוד דומה לקיום הארצי בעצם.
כן.
מאוד דומה בעצם למה שהיה גם במצרים, ולכן הם טענו שהמת יזדקק גם לחפצים אהובים עליו בעולם הבא. דברים בעלי ערך, תראית, כל מיני כאלה.
כן.
עכשיו, על פי המוזיאון הבריטי, לשיטות הקבורה הסיניות היו שני מרכיבים עיקריים, הקברים ותכולתם, והטקסים לכבוד המתים, שנעשו בעצם באולמות ואיכלים ענקיים על ידי הקרובים. קברו של קיסר הראשון של סין, זוכרת את שמו?
שואלת אותי...
בתור...
מישהי שעשתה את המבחן הזה לפני 4 שנים?
כן.
יופי.
צ'ין שי חואנדי.
אה, נכון!
למה קוראים לסין צ'יינה? כי הוא המייסד של שושלת צ'ין, שהוא הראשון שקרא לעצמו קיסר ולא מלך.
צ'ין שי חואנדיק, נו.
כן, צ'ין שי חואנדי היה בעצם הקיסר הראשון של סין, שחי במאה השנייה לפנהס, והוא הדוגמה המפורסמת ביותר לשיטות הקבורה הסיניות בעולם העתיק. בעצם הקבר שלו נועד לסמל את התחום שהוא ניהל בו את חייו, וכלל את כל מה שהיה זקוק לו בהמשך.
זה
כולל...
היה המון דברים, כולל כל המשרתים שלו.
כולל צבא טרקוטה, שלמעלה מ-8,000 איש.
הצבא טרקוטה לא היה של ה... לא. אני מתבלבלת. שין צ'י חואן בו. הוא היה זה שסך הכל שלט איזה 12 שנה סך הכל הייתה השושלת שלו, אם אני לא טועה. זה הזה שהתחיל לבנות את החומה הגדולה.
נכון, הוא התחיל לבנות את החומה הגדולה.
והוא היה ממש פרנואיד וכזה סטלין כזה. והוא כאילו איחד, סוג של איחד את סין.
איחד את סין, כן. והוא הראשון שהקים את שושלת צ'ין, שבעצם היום קוראים לצ'יינה צ'יינה.
כן, ושושלת צ'ין ליטרלי הייתה איזה 12 שנים, זהו.
אני לא זוכרת בדיוק,
אבל כן. אחרי שהוא מת, כבר לא היה. הכל הלך לפח, והתחילו...
תקופת המדינות
הלוחמות. המדינות הלוחמות. ואז היה לנו שושלות אחרות.
איפה אורי שיגיע בנו?
איפה אורי שיגיע בנו? אני אגיד לך איפה אורי, לא גאה בנו.
לא גאה בנו בכלל. אורי היה המרצה שלנו, והיום הוא ראש
חוג
למזרח אסיה באוניברסיטת תל אביב. בכל מקרה... יכול להיות שעשינו פה משמש ענקי, אבל לדעתי זה היה הסדר הכרונולוגי של הדברים.
אורי, אם אתה מקשיב לנו...
אל תשלול לי את הזכרות לתואר. אוקיי. עכשיו, הוא נקבר יחד עם צוות הרקוטה של למעלה מ-8,000 איש, והטקסים שנערכו בהלוויה שלו היו בעצם גרסות משוכללות של טקסים שמקובלים עד היום ברחבי סין. עכשיו, את זוכרת מי עוד במזרח היה נקבר עם פסלי טרקוטה והיכלים? אני עושה לך הכי כאילו חזרה לשנה א' של הלימודים, 4 שנים
אחורה. אני מה זה לא זוכרת כלום, אני זוכרת הרוחות הרעבות כי זה הצחיק אותי.
מה זה ארוחות הרעבות? תזכירי לי.
ארוחות הרעבות, בעצם את צריכה להשאיר מנחות לאבות הקדמונים שלך, כי לא רק שהם צריכים את כל הציוד שלהם בעולם הבא, הם צריכים לאכול.
נכון.
כי אין אוכל בעולם הבא. אז את משאירה להם כאילו אורז או כל מיני אוכלים כאלה, כי ארוחות הכי מפחידות זה ארוחות רעבות, שיכולות לבוא ולרדוף אותך, כי הן רעבות ואנשים רעבים, זה ממש מלחיץ.
כן.
אז עניים בדרך כלל שלא יכלו להכיל, הקרובים שלהם מאוד פחדו כל הזמן מזה שהם יבואו לרדוף אותם, כי הם יהיו רעבים. הייתה בנטפליקס איזושהי סדרה, אני לא זוכרת מה משמע, סדרה סינית, של מישהי שכל הזמן מקפצת בין העולם הזה לעולם הבא. והיא מנסה למצוא, כשהיא מגיעה לעולם הבא, היא מנסה למצוא את אמא שלה שם, ואמא שלה מסתובבת כאילו עם כל הרוחות הרעבות, ומראים אותם כזה מסכנות ורעבות, ונגיד פושעים, בדרך כלל לא ישאירו להם אוכל, והם יהפכו לרוחות רעבות.
הבנתי אותך. אז לא, אני רוצה להזכיר לך תקופה מאוד מוכרת ביפן, שאת תכף תזכרי בה, תקופת קופון.
קופונים.
קופונים. תקופת קופון היא תקופה בהיסטוריה היפנית שהתקיימה בין המאה השלישית לשביעית לספירה, ונקרא ככה על שם הקופונים הענקים. קופונים. הענקים שנבנו בעצם באותה תקופה. קופון למעשה הוא סוג של תל קבורה שנבנה עבור השכבה השולטת באותה תקופה ביפן. והיא גם נבנתה על פי המודל הסיני, מאוד דומה למה שהם צ'ין שיחואנדי.
כן, היפנים הוא לוקחים מלא כזה, זה אני אוהב אצל הסינים, זה שלי, זה אני לא אוהב, תשאירו לכם.
כן, הם פשוט הביאו את זה כאילו באיחור ועשו
את זה שלהם. הם עושים את זה עד עכשיו.
עד עכשיו. בעצם הקופונים האלה היו מכילים חלק קבורה מאבן, חלקם היו מוקפים גם בתעלת מים מחוץ לו. רובם היו או עגולים או מרובעים, אבל יש כאלה שנבנים כמו חור של מנעול, אנחנו נעלה תמונה של זה. יש לו בעצם חזית מרובעת ועורף עגול. הגודל של הקופון נע בין כמה מטרים עד 400 מטר, בין הגדולים ביותר. לרוב קברו מסביב, כאילו קברו מסביב להיקף שלו הניווה, שזה הפסלי טרקוטה, כן. עם משמעות טקסית. הקופונים העתיקים ביותר ביפן ככל הנראה, סליחה, הקופון העתיק ביותר ביפן ככל הנראה הוא קופון...
אמורה לדעת יפנית.
אוקנויאמה, אוקנויאמה, משהו כזה, שנמצא במחוז נארה, ומתוארך לבערך המאה השלישית לספירה. אם אני לא טועה, זה לא כתוב לי, אבל אם אני לא טועה, הסיפור של המלכה פימיקו.
פימיקו, אז זה הקבר הכי גדול נראה לי.
כן, אז גם
להם. זה הקופון הכי גדול.
העניין עם הקופונים ביפן, זה שהם נחשבים מצד אחד לאתרים ארכיאולוגיים מטורפים, מצד שני, בגלל המשמעות שלהם, ובגלל כאילו...
הם לא נכנסים, נראה לי עד עכשיו לא נכנסו לתוך קופון.
אני חושבת שיש כאלה שכן, אבל לא לכולם. יש כאלה קופונים שפשוט אין כניסה אליהם, בגלל המורשת שלהם, ובגלל המשמעות שלהם בהיסטוריה היפנית,
כן,
שפשוט
כאילו...
לא מסכימים להיכנס.
זה, כן.
לא מסכימים להיכנס לשם, כן. אז כן, קופונים זה נהדר. עכשיו, יש המון, המון. קסים שאנחנו יכולים לדבר עליהם, שאני כאילו כנראה עלה כמה לסטורי, כי פשוט אני לא יכולה להכניס פה את הכל, אבל זה כזה...
יש לנו גם מיליון תרבויות.
מיליון תרבויות, כן. אז אני אנסה באמת להכניס במהלך השבוע הזה גם לסטורי שלנו עוד כמה פרטים מעניינים על טקסי גבורה.
פאנפקט
על העולם. אבל אלה באמת העיקרים. אגב, אם אתם מקשיבים לפרק הזה בעתיד, אני חייבת לציין שאצלנו באינסטגרם יש בהיילייטס סוג של... כאילו עוד מידע קוראים לזה בהיילייטס, ששם אני שומרת את כל הסטורי שאני מעלה, אז גם אם אתם בעצם מקשיבים לפרק הזה בעתיד, וכבר אחרי שהסטורי עלה, אתם יכולים לחפש את זה בהיילייטס שלנו. זה משהו שחשוב לציין. עכשיו, אני רוצה לדבר איתך בתמצות ממש על טקסים שהם קצת יותר מודרניים, כי אנחנו צריכות לדבר גם על מה קיים היום. אז בואו נדבר רק על באמת הדתות הגדולות. בנצרות... יש באמת קהילות של עדות מגוונות וטקסי לוויה שונים ומגוונים שהם גם מאוד תלויים בזרם הנוצרי. כן. אבל ברובן יש תפילות, קריאה בעצם מהתנך, דרשות, הספדים, מוזיקה. נושא אחד שעורר דאגה עם תחילת המאה ה-21, היה בעצם השימוש במוזיקה חילונית בהלוויות נוצריות.
הולו.
הולו, שזה מנהג שהיה אסור בעצם בדרך כלל על ידי הכנסייה הקתולית הרומית. וזה היה כזה, הולו, מה אתם עושים? מוזיקה חילונית.
כן, אינפדלס.
כן. קבורה נוצרית בעצם מתרחשת באופן מסורתי על אדמה מקודשת, כמו בעצם חצרות הכנסייה. לרוב מעדיפים לקבור גופות ולא לעשות פעולה הרסנית כמו שריפה.
כן, כי באחרית הימים...
בגלל האמונה בתחיית הגוף ותחיית המתים. אולם מאוחר יותר, למרות האיסור באמונות ובזרמים השונים, שריפת גופות הפכה ליותר פופולרית בקרב הנוצרים, ובעצם...
כי אין מקום.
קודם כל כן.
אין מקום לקבור אנשים.
כן. ובעצם ועידת הבישופים הקתולית האמריקאית אמרה שבעצם הכנסייה ממליצה ברצינות לקיים את המנהג ההדוק של קבורת הנפטרים.
אוקיי. Okay.
אבל היא אינה אוסרת על שריפת גופות, אלא אם כן זה נבחר, כאילו... השריפה נבחרה מאיזושהי סיבה שהיא מנוגדת לדוקטורינה הנוצרית.
בסדר.
כן, אבל כאילו תיאורטית, אם בא לך, תעשי מה שאת רוצה. באסלאם, ההלוויות הן מאוד ספציפיות, בגלל שהחוק האסלאמי הוא באמת מאוד כאילו סטריקט. קורה לקבור את הגופה ואז לקיים טקס פשוט שכרוך ברחצה, עטיפה של הגופה, תפילות, כן. כל מיני כאלה. טקסי הקבורה צריכים בדרך כלל להתקיים בהקדם האפשרי, לכלול רחצה, שימוש בצמחים, שזה קומפור ועלים של לוטוס סיזיפוס, לפי מה שראיתי.
Okay.
תקנו אותי אם אני טועה, אנחנו תמיד פתוחות לתיקונים, אבל זה מה שאני קראתי. למעט בנסיבות שהן באמת יוצאות דופן, שזה נגיד בזמן קרב, okay. אז אין זמן לכל הדברים האלה. אחר כך צריך לעטוף את הגופה בבת כותנה לבן או פשטן, שוב, בלבד מקרים של קרב, שאז בעצם אין שינוי בבגדים, אומרים בעצם את התפילה של הלוויה, קבורת הגופה, והמיקום בעצם צריך להיות כזה, שהפנים של הנפטר מופנים לצד ימין, כאילו כשהם מצד ימין, הם מופנים למקה, משהו כזה. ביהדות, ההלכה קוראת לטקסי הכנה, שכוללים גם רחצה, עטיפה בתכריכים, כל העניין של הניקיון מאוד חשוב, קריאה מהתנך, טקס לוויה עם הספדים ותפילות קצרות, ואז זה בעצם הורדת הגופה לקבר ומילוי הקבר בדרך כלל על ידי הקרובי משפחה.
כן.
החוק והפרקטיקה המסורתית ביהדות אוסרים על שריפה, גם בגלל העניין של תחיית המתים והגעת המשיח.
עדיין אפשר בארץ, אם את רוצה להישרף, את יכולה.
זהו, אז התנועה היהודית הרפורמית בדרך כלל היא לא בעד העניין של שריפת גופות, אך היא אינה אוסרת זאת על סף. אז אם בעצם את יותר יהודיה רפורמית, את יכולה ללכת לפי הזרם הזה ולעשות מה בא לך. טקסי קבורה צריכים להיות בדרך כלל גם בהקדם האפשרי. רוחצים, עוטפים, גברים עוטפים בדרך כלל בקיטל, שזה סוג של גלימה לבנה שלובשים יהודים אשכנזים דתיים, במיוחד במועדים מיוחדים, כן. ליל הסדר ובימים הנוראים. אם זה מחוץ לישראל, אז עוטפים אותם גם בתלית. את הנשים עוטפים בבד לבן רגיל, כי נשים. שזה תמיד נהדר.
כי כל הדתות הגדולות המונותאיסטיות הן
נשים.
לא חובבות נשים במיוחד.
לא, עזבי אותך שטויות. אחר כך צריך לשמור באמת על הגופה, יש איזשהו טקס של, אני לא יודעת, כאילו, keeping watch on the body, משהו כזה, אני לא...
בייביסיטר על הגופה.
כן, שלא תלך. לא תעלם לה. ואז בעצם עושים את הקבורה והלוויה עצמה, שממלאים בעצם את הקבר על ידי קרובי המשפחה ומשתתפים אחרים. בקהילות רבות הנפטרים ממוקמים ככה, שהרגליים בעצם פונות להר הבית לירושלים, שהם יקומו ישר
לכיוון ירושלים. וידעו לאן ללכת כל הזומבים.
כן, שבציפייה שהמנוח יעמוד מול בית המקדש השלישי המשוחזר, כשהגיע המשיח בתחיית המתים. כן.
אני לא מבינה למה כולם, כל הדתות, בעד אפוקליפסת זומבים. כאילו, לא, לא ברור
לא.
לי.
אני גם לא. אני...
אתם לא ראיתם סרטים? אתם לא ראיתם מה קורה?
זה לא יהיה חביב.
לא ראיתם Night of the Living Dead?
לא.
כנראה שלא. לא מבינים מה, כאילו, זומבים. זומבילנד. ראינו מה קורה.
ואני אסיים עכשיו בסיפור אישי כזה שקרה לי, מה שבאתי לספר לך על קוריאה. סיפור שהיה כך היה. אני ב-2017 מסתובבת בקוריאה, וניגשת אלינו בחורה נחמדה. ומציעה לנו להגיע לאיזשהו סוג של בית קהילה כזה.
אוקיי.
לא לגמרי הבנו מה מדובר, יזמינו אותנו לבוא, להכיר כזה חבר'ה, לדבר קצת וזה. טוב, החלטנו להגיע, אני והבנות שטיילתי איתן, ואנחנו מגיעות לבית קהילה הזה, ביום למחרת, פוגשים את הבחורה, מתחילים קצת לדבר עם המקומיים שם במקום, ואז הם מלבישים אותנו בבגדים הקוריאנים המסורתיים.
כל טוב ויפה.
אני לא חשוד מה, אני חשדניסט. כל בסדר, יאללה, מה אכפת לי? זה כיף, זה לתמונות וזה, יאללה, לובשים הנבוק. ואז זה איכשהו הגענו למצב שאנחנו עושות טקס, אוקיי? עכשיו הטקס נראה ככה. היינו שלושתנו, שזה כזה בנות מארץ, היה עוד בחור שהגיע מאזור אחר מאינדונזיה נראה לי, או איפשהו שם במזרח.
אוקיי.
יחד עם כמה חברה הקוריאנים, בעצם יש לך שולחן, יש לך כתורת.
כן.
יש לך שולחן מלא במלא פירות ומאכלים. ועושים איזשהו טקס, ובטקס הזה את כאילו עושה את התפילה שלהם, שהתפילה את בעצם מתכופפת ואז עומדת ומתכופפת, ומאוד דומה לזה. עכשיו, אני לא בחורה דתייה, לי זה לא כזה הפריע, כי הבנתי שזה כזה פרקטיקה, את יודעת, זה אפילו לא משהו שהוא נוצרי או זה, זה כזה קצת יותר פגני.
אוקיי.
ממה שאפשר לומר, זה אפילו סוג של בודהיסטי, אבל גם, את לא יודעת בדיוק מה הולך שם. בקיצור, זרמנו על זה.
הכניסו אותך לקאט.
הכניסו אותי לקאט, לא היה לנו נעים לקום וללכת. אנחנו ילדות מנומסות שאנחנו, פשוט זרמנו עם הדבר הזה.
זרמתי עם הקאט.
זרמתי עם הקאט. הייתה איתנו בחורה שהיא כאילו ממש אדוקה בדת. וזה היה לה מאוד לא נעים, כאילו, כי אני אסביר לך כמה הייתה אדוקה, אוקיי? היא כל כך הייתה אדוקה בדת שהיא הקפידה על שחיטה כשרה, שבמשך חודש וחצי שטיילנו במזרח היא לא אכלה בשר. אוקיי? כן, עכשיו זאת גם לא בחורה שאוכלת הרבה דברים, היא הייתה מאוד פיקי באוכל, אז כאילו אכלה...
מה היא אכלה?
חודש וחצי,
פסטה. מנה חמה?
כן, מנה חמה, פסטה, היא הביאה איתה לחמים לפסח, לא לחמים, מצות לפסח והכל, למרות שהיא לא החזיקה הרבה זמן, אחרי זה שלושה ימים נמאס לה, כי אין לך הרבה מבחר מה לאכול.
כן, אין לך מה לאכול.
אז הלכנו לפיצת.
והם פחות דואגים בקוריאה על שחיטה כשרה.
אז היא לא אכלה בשר, חודש וחצי. אז תחשבי מה זה בשבילה להיות בסיטואציה כזאת שאת עושה איזה טקס פגני. זה היה מאוד מטריד. בכל מקרה, בדיעבד, מה שהבנו שקרה שם, זה איזשהו טקס שהמטרה שלו היא לפתוח את שערי השמיים לכל אבותינו בעבר ובעתיד.
בעתיד גם.
כן, זה כאילו טקס חד פעמי שאת עושה, והוא פותח את שערי שמיים לאבותייך, כן? ואז בעצם את שמה את כל האוכל הטעים הזה, שזה המנחות בעצם למת, ואחרי זה את אוכלת את זה, אחרי שנגמר הטקס. אז זה היה חוויה מאוד מעניינת, אפשר לומר, כטקס...
צירפו אותך לקאט בקוריאה, בקיצור.
צירפו אותי לקאט חד משמעי, תקשיבי, זה היה... מצד אחד זה חוויה מאוד מעניינת שאת מסתכלת עליה בדיעבד, מצד שני שאת נמצאת שם, את כזה, מה לעזאזל הולך פה? אם הייתי לבד, זה היה סופר מלחיץ.
כן, קאט.
כן, פשוט כאילו ישבנו איתם אחרי הטקס הזה, אכלנו קצת מהפירות, כי עשית את כל הטקס, אני אשאר פה לאכול.
כן, אני אשאר לאכול, ברור.
אבל ישר אחרי זה די ברחנו משם, פשוט אמרנו כאילו, what the fuck, הלך פה הרגע. זה היה מאוד מלחיץ.
בנצרות,
כן.
כשאת מסתכלת על תקופות, כאילו... ישנות כזה, ימי הביניים, ואחרי זה כאילו רנסנס וכל זה. היה להם, מן הסתם תמיד, לאנשים האובססיה עם מוות, והם היו נוצרים סופר סופר אדוקים.
כן.
והם האמינו עד כדי כך, שאחד מהעונשים שהיו מביאים לאנשים, זה לא לעשות להם טקס קבורה. כאילו, לתת להם להירכב בחוץ. ואם לא עושים לך טקס קבורה, אז... את לא, באחרית הימים, את לא תחזרי, את לא תעברי לגן עדן, את לא תעברי גם לגיהנום, פשוט נתקעת בלימבו. אז זה היה אחד העונשים הכי כאילו...
קשים.
הכי קשים, כן. אז נגיד, כל מיני פושעים שהיו תולים אותם ונותנים להם להירכב בחוצות העיר, מה שנקרא, זה היה נחשב מבחינתם עונש מאוד דרמטי, כי הם מאוד מאוד האמינו באפטר לייף.
כן.
כאילו, ברמה היסטרית, ואף אחד לא רוצה להתעקע בלימבו.
עוד פן פקט. כשהייתי בסיור רוחות ברומא, אני לא יודעת אם אי פעם סיפרתי את זה בפודקאסט, אני כבר לא זוכרת, אבל כשהיינו בסיור רוחות ברומא, אז הגענו, עברנו ליד איזושהי כנסייה, שהיא כאילו נושבת כזה כנסיית המוות או משהו בסגנון, כנסיית העצמות, אני לא זוכרת איך בדיוק קוראים לזה, ומסתבר שכאילו בתקופה שהייתה מגיפה מטורפת ברומא, ומלא אנשים היו פשוט מתים ברחובות, איזו מהם, מלא אנשים פשוט היו מתים ברחובות, וכאילו זה היה גורם גם למחלות וכאלה. אז בעצם הכנסייה הזאת, זאת הייתה יש כמה כאלה למען אמת ברומא, שפשוט המטרה של אותם נזירים היה לאסוף את הגופות וסוג של to dispose of the body.
כן.
ומה שכאילו עשו, הם היו משתמשים בעצמות בעצם בשביל לעשות נברשות וכל
מיני כאלה דברים. יש את זה גם בפראג. בפראג יש גם תקוט נגורה, שבגדול זה הכנסייה במקום הזה. ואיזשהו נזיר אמר שהוא הביא לשם אדמה מארץ הקודש. ואז כולם רצו להיקבר שם, ואז היה גם מגפה ומלחמות וזה. ואחרי כמה שנים הוציאו את כל ה-5,000 אנשים שהיו קבורים שם, ועשו לך נברשות ואיורים, ואיזה אומן הלך וניקה את כל זה. כן,
פשוט השתמש בכל העצמות כדי
לעשות את זה. וזה אתר תיירותי ממש מגניב עכשיו.
כן, אז זהו, יש ברומא שניים, יש אחד ליד אחת המזרקות שם, שאני לא זוכרת איך קוראים לה, וזה היה ספציפית ממש לא רחוק מהנהר, שגם הסתובבנו שם כאילו בסיור רוחות. אי אפשר היה להיכנס לשם, וגם לא הספקתי ללכת לכנסייה השנייה, אבל זה כאילו מאוד מגניב. הם סוג של, זה לא יפה להגיד את זה, מחזרו.
כן.
כאילו יש לך מלא אנשים שמתים
מחזור בשביל האמנות.
כן, יש לך מלא אנשים שמתים ברחובות, ואין לך איפה לקבור אותם, כי כאילו אין לך מקום.
כן.
אז מחזור.
באדינבורו, בבית קברות העתיק שלהם שם, הוא נמצא ממש כזה במרכז אדינבורו. הייתה תקופה, שוב, כמובן, מגיפות וזה, ועוני, ומלא אנשים מתים לך ברחובות סקוטלנד. ובאיזשהו שלב נגמר המקום בבית קברות. הבית קברות הזה, זה 500-600 שנה. אז הם היו מוציאים גופות, ועושים כמו זו של קברי אחים. יש לך שם כמה שכבות, כמו מגדלים, שהיו קוברים אנשים, כי פשוט נגמר שם המקום בבית קברות הזה. ועשינו שם כמובן סיור, כי הוא באמת ממש ממש יפה, בלי קשר. וכשג'קי רולינג כתבה את הארי פוטר, היא לקחה שמות מהקברים שם, אז יש שם קבר של סוורוס סנייפ.
וואלה.
כן. אז את הולכת, ואנשים בעיקר, זה הפך להיות במיוחד אחרי הארי פוטר, זה הפך להיות אתר תיירותי מאוד מפורסם, כי את יכולה ללכת ולראות שמות מה... יש שנראה לי תמונה, אני אחפש, אני לא יודעת איפה, שצילמתי את סוורוס סנייפ. אם אני לא טועה, זה היה סנייפ. אז זה היה שם. ואימא שלי, היא הרי במקור, היא עכשיו אחות בחדר ניתוח, אבל במקור יש לה תואר בהיסטוריה וארכיאולוגיה. אז כל פעם שאנחנו בחול, ומטיילים באיזושהי כנסייה או משהו כזה, היא חייבת ללכת לראות את הבית קברות. עכשיו, במרכז אדינבורו יש לך את הפרינצס סטריט, ואם את יורדת אותו למטה, יש לך את הפרינצס גארדן, שזה פשוט פארק ענק בסגנון הייד פארק כזה. ממש יפה, עצום, יש לך מלא סנאים, זה. ובאחד מהשבילים שם, בקצה שלו, יש כנסייה. אני ואילנה כזה, וואי, איזה כנסייה יפה, בוא נלך להסתכל, ואז איבדנו את אימא.
אוי אוי אוי, בבית קברות.
איפה אימא? אנחנו באים, רואים את אימא שלי מדלגת לבין הקברים, מסתכלת כזה מה כתוב שם, מה הולך, מה
איזה
זה.
איזה מוזר שיש לה רוחות רעות בבית אחרי
היא
זה.
היא כזה, אימא, מה את עושה בואי לפה, הם יודעים שאת יהודיה.
זה לא ייגמר טוב.
כן, את תתרחקי מהקבר, אימא, בואי. זה אי אפשר, אי אפשר לטייל איתה. וכשהיינו עכשיו, כשעוד היה מותר חול, שנה שעברה עם קיריל במינכן, היה לנו בקצה של הרחוב של ה-Airbnb, היה בית חולים שמשקיף על בית קברות.
כל כך הרבה אופטימיות, אתה נכנס לניתוח.
ליטרלי, את פותחת את החלון של הבית חולים, ואיך ידענו שזה בית חולים? כי אחת מהמילים היחידות שאני יודעת בגרמנית זה קרנקנהאוס, שזה בית חולים. קרנקנווגן, אמבולנס. הגיוני.
כן.
פותחת החלון, משקיף, בית קברות, וזה בית קברות עתיק, כאילו מה 18-19, אין לך שם כאילו אנשים כזה חדשים.
כן.
והוא גם, שוב, ממש יפה, יש לך מלא סנאים שמטיילים שם.
כיף להם.
ואנשים מטיילים שם עושים ספורט, מטיילים עם התינוקות שלהם, כל טוב ויפה. וכשנסענו אחר כך לבקר את סוניה בהמבורג, כמובן שהלכנו ישר לבית קברות שם. תקשיב, זה הבית קברות...
אני לא טסה להתאכלכו בחיים.
זה הבית קברות הכי גדול שהייתי בו. יש שם קו אוטובוס שנוסע בתוך הבית קברות, כי הוא כזה ענק. וזה פשוט פארק עצום. כל קבר הוא כאילו, כל מצבה, יצירת אומנות. מהמם. בגדול, כשתהיו בחול, כשיהיה מותר עוד פעם,
מתישהו.
ואם יצא לכם ללכת להמבורג, באמת, אני באמת, באמת ממליצה ללכת לבית קברות הזה. פשוט כי זה באמת יפה. אני אראה תמונות, יש לי תמונות. באמת, באמת יפה שם.
נהדר.
זה פשוט פארק.
ואז תסתובבו בבית עם נר אדום, כי בטוח תסחבו איתכם כמה רוחות הביתה.
ויש שם סנאים.
סנאים יש לך גם בפארק, את לא חייבת...
פה?
לא פה, בחול. נו,
בבקשה. אבל זה פארק, זה הפארק. זה גרמניה, את מופתעת.
לא.
נו,
פשוט. אמבורג זה לא בגרמניה. אמבורג זה בגרמניה. חשבתי, אמרת אדינבורו. אוקיי, ברח לי.
גם אגב, בפרינצס גארדן יש לך קברים.
כן, סנאים.
גם סנאים, גם קברים.
הכל יש.
יפה שם, יפה שם.
בקיצור, פרק מאוד אופטימי. אנשים, אנחנו לא מעודדות מוות בשום צורה, אבל אנחנו באנו לדבר היסטוריה.
כן. בהיסטוריה, היה מוות.
איפה אנחנו פועלים?
אינסטגרם, פייסבוק, כל אפליקציות הפודקאסט הקרובות לביתכם, כי אין לי כוח לפרט אותם.
כן. יוטיוב.
כן, רק הכל בלי הפרצוף.
בדיוק.
ויש לנו גם מייל.
מדסקות@gmail.com, כאילו זה 2002. שלחו לנו הצעות לפרקים.
כן, כל הכבוד לך. איך את יודעת?
סתם, אני רק פתחתי אותו. בכל מקרה, דברו איתנו, תבואו לנו בפייסבוק, תעשו לנו רייטינג, כוכבים, דירוגים, אפל פודקאסט, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, תאהבו אותנו, תפיצו אותנו בקרב חבריכם. אנחנו מבטיחות שיש לנו פרקים הרבה יותר אופטימיים, שלא מדברים על מוות, נחזור לכם שבוע הבא בפרק אופטימי יותר.
וזהו, תהיו חזקים, אל תמותו, ליטרלי.
ביי.
ביי.